פרשת השבוע, פרשת בו. פרשת בו, בעצם הפרשה האחרונה בעניין הגלות. זהו, בסוף הפרשה כבר אנחנו עם הפנים לכיוון היציאה. הפרשה פותחת בעניין הכבדת הלב, הכבדת הלב של פרעה, כבד לב פרעה. ואומר אדוני אל משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. אז ברצוננו לעמוד, דבר ראשון, על עניין הכבדת הלב. כי דומה לי פעם מצאנו איזה שמונה כיוונים להבין את עניין הכבדת הלב. אבל אנחנו עכשיו קבוצה בצומצמת היום. אז בואו נתחיל לפי הדברים הפשוטים. נראה, אולי יש פה איזה פירוש מקורי, מפחיד, מבהיל, בעניין הכבדת הלב. הרמב״ם, הלכות תשובה, העלה על נס שאלה פשוטה. ידוע, אחד היסודות שהרמב״ם כותב זה עניין הבחירה החופשית שיש לאדם. זה יסוד היסודות שיש לנו ביהדות, זה יכולת הבחירה של האדם. אדם יכול לבחור בטוב, אדם יכול לבחור ברע, יש לאדם בחירה חופשית. והרמב״ם יוצא כנגד השיטות שסוברות שהעולם מוכתב, ויש שיטה כזאת שאומרת הכל מכתוב, ואם נולדתי מה שאני אז זה מה שאני אהיה, ואין לי סיכוי להגדול ואין לי סיכוי להתפתח, ככה אני וזהו. הרמב״ם יוצא כנגד השיטה הזאת חוצץ. אחד ההוכחות הכי פשוטות לזה, אם הכל מכתוב מלמעלה, אז מה אתה מעניש אדם שלא הצליח, או אדם שחטא? הרי הכל מכתוב מלמעלה. לכן אומר הרמב״ם, לכל אדם יש את האפשרות להגיע. בצד אחד להיות משה רבינו, גדול, מה שנקרא האיש המורם, האיש הענק הזה, משה רבינו, בצד אחד. ומצד שני יכול להגיע עד הדיוטה התחתונה, לירובם בנבט שחטא והחטיא את ישראל. ברכות למדי עמוד בית למעלה. הכל נתון בידך. ביום אחד אתה יכול לקום ולהגיד אני עושה מהפך, אני עושה שינוי, או שאתה יכול להישאר באותו מצב, להתקרבל בתוך הפוך. It's in your hands and sky's the limit. בעברית, השמיים הם הגבול.
לא למד ליבה.
הוא לא למד ליבה, אתה אומר. טוב מאוד. אז אם כן, רבותיי יקרים, אם זה היסוד, אומר הרמב״ם, אם כנים דבריי, כיצד הקדוש ברוך הוא מונע מפרעה את הבחירה? מה זה הכבדתי את ליבו? הוא היה רוצה כבר להרים ידיים, לשחרר את עם ישראל, ואני מכביד את ליבו, מונע ממנו את הבחירה לשחרר את עם ישראל. אומר הרמב״ם, אני סותר את עצמי. כיצד הקדוש ברוך הוא מונע את הבחירה החופשית מהאדם? זו שאלה פשוטה שכל אדם צריך לשאול אותה. פסוק בפרשת השבוע, כי אני הכבדתי את ליבו. איפה הבחירה החופשית? אומר הרמב״ם, תשובה פשוטה, נכון? עד עכשיו הייתה לו בחירה חופשית לעשות מה שהוא רוצה, לשחרר, לא לשחרר. הוא הכבד את ליבו בעצמו. אבל הגיע הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מחליט להעניש אותו. והכבדת הלב זה חלק מהענישה. ככה מסביר הרמב״ם את הפסוק הזה של פרשת השבוע, זה שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה. זה תירוץ אחד יפה. יש תירוץ נוסף. אני לדעתי התירוץ הזה הוא פלא פלאים. פלא פלאים. אפשר לעצור את הסמכמם, שנוכל לדבר כמו נורמלי. הסבר נוסף. שהוא אולי קשור לשאלה מה עניינם של מכות מצרים. אולי כבר נתחיל בשאלה נוספת. פרשה שלנו יש בה שלוש מכות. מכת הארבה, מכת החושך, מכת הבכורות. וכאילו מי שסידר את הפרשיות לקח סכין וחתך את 10 המכות 7+3. ופה מעלה שאלה גדולה אברבנל. אומר אברבנל, אנחנו מכירים בהגדה של פסח מה שאומר רבי יהודה, שיש במכות מצרים, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, הדש ואחף. הרבה ראשונים התקשו מאוד בדברי רבי יהודה. רבי יהודה תנה. רבי יהודה מחיי מתים. מה הוא בא לעשות? להגיד לו, תראה, המילה דם זה דלת, המילה צפרדע זה צדיק, והמילה כינים זה חף, בוא נעשה דצח. פסת? הלאה, בוא נמשיך. מה חידש פה, לא מובן מה רוצה פה רבי יהודה להגיד לנו. מה זה שנעשה, עושה לנו פה רמזים, סימנים? מה כמה שמלן? אומרים המפרשים, לא. יש בדבריו של רבי יהודה אלה סוד גדול. יש פה איזה סוג של חלוקה פנימית בין מכות מצרים. זה לא סתם שרירותי, יצא לו מהשרמול, נצח ואחר, במקרה אומר לו, עומק גדול יש מאחורי דבריו של רבי יהודה. אז אומר אברבנל, סליחה, אז איך הפרשה שלנו מחולקת בחלוקה אחרת? לקחו 7 מכות, הכניסו אותם בפרשת ויירא, לקחו 3 מכות, הכניסו אותם לפרשת בו. מה, בגלל שבו בגימטריה זה 3? זה פשוט. זו שאלתו של אברבנל. בוא נבין קודם כל את דבריו של רבי יהודה, ונראה, אולי יהיה לנו גם כיוון לתרץ למה באמת החלוקה הזאת היא 7 ו-3. אז בוא נתחיל. יש שרצו לומר שהחלוקה של המכות של רבי יהודה, השיעור מתחיל ב-6. יש שרצו לומר שהחלוקה של הפרשיות, של המכות האלה, הם באים לבטא את מקורם של המכות. יש מכות שיצאו מן האדמה, יש מכות שהגיעו מן השמיים, ויש מכות שהגיעו מן הממוצע בין הארץ לבין השמיים. להראות את השליטה האלוקית בכל התחומים, מהאדמה עד השמיים. לכן החלוקה היא דצח, הדש ואחר. תירוץ מתוק ויפה, תירוץ אחד. יש תירוץ שאומר שיש פה סדר של מכות עם התראה ומכות בלי התראה. שתי מכות היו עם התראה, מכה שלישית בלי התראה. שתי מכות עם התראה, מכה שלישית... לא, תירוץ יפה. אבל בא אברבנל, רבותיי, ואומר, עומק עומקים. מכות מצרים זה לא שרירותי. הרי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה במכה אחת, יכל להוציא את עם ישראל ממצרים. אומר אברבנל, יש במכות מצרים סדרת חינוך. סדרת חינוך למי? בפשטות למצרים, לפרעה. אולי לא רק להם. הרי עם ישראל שהיו במצרים הגיעו עד מדרגת ממתת שערי תומה. שבקריאת ים סוף נאמר, עלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, המכות הן לא רק בשביל המצרים, אולי נאמר יותר מזה, אולי המכות הן עוד יותר מאשר לישראל מאשר למצרים. ויות וככה זה ההבנה, אנחנו צריכים להתבונן במכות האלה ולראות מה המכות האלה מלמדות אותנו, מה הן משדרות לנו. אומר אברבנל, יש פה בעצם בכל סריה, בכל סדר של המכות, יש מגמה. מגמה אחת, אומר אברבנל, לידע את המצרים, לידע את עם ישראל. שאחרי 210 שנים שהם שקועים בתוך החומר, בתוך העבודה המצרית, להבין שיש מציאות אלוקית. יש השם בעולם. זה אני מביא אותם לידיעה על ידי שלוש המכות הראשונות. בזאת תדע כי אני השם. יש מציאות אלוקית. לא רק מה שאתה רואה, זה מה שקיים. יש דברים שלא רואים והם גם קיימים. מציאות השם בעולם. מי שהתחיל קצת ללמוד את ספר הכוזרי, היום התחלנו קצת ללמוד אותו, הכוזרי בתחילת הספר מביא את שיטת הפילוסופים. שיטת הפילוסופים ביחס להבנה שלהם את המציאות האלוקית. והם אומרים כך, ודאי שיש מציאות אלוקית. אבל המציאות האלוקית, בינה לבין האדם, אין קשר. ומה ההיגיון? פילוסופים זה אוהבי חוכמה. מה התפיסה? מה הגישה? הגישה אומרת פשוט מאוד. הרי אם זו מציאות אלוקית, ופה אנחנו בעולם החומר, איך יכול להיות שמציאות כל כך אדירה, יהיה לה קשר למה שמתרחש פה, אצל בני תמותה? לכן, המציאות האלוקית לא מעניין אותה, אתה מתפלל, לא מתפלל, תפוק את הראש בקיר, לא תתפוק, לא מעניין אותה מה אתה עושה. תתפלל, לא תתפלל, זה לא מעניין אותה. ההשקפה של עם ישראל, ההשקפה של היהדות היא, אומרת, עד הרבה ועד הרבה. בגלל שהמציאות האלוקית היא כל כך גדולה, היא יורדת עד בצה קיינים. והיא דואגת אפילו לחלקים הכי הכי נמוכים באנושות. זה מחמת גודלה, פוך, לא מחמת קטנותה. זה מראה על העוצמה האלוקית. מה קטנו מעשיך השם? נכון? אנחנו אומרים, מה גדלו מעשיך השם? מה קטנו מעשיך השם שאפילו אתה יורד עד הפרטים הקטנים של המציאות? ואתה דואג להם? זה מראה על העוצמה האלוקית. גם את זה צריך להעביר את פרעה מלך מצרים, ואולי גם את עם ישראל. לא רק שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא אני השם בקרב הארץ. זה לא שבראתי ונעלמתי. אני פה. אני משגיח, אני מצוי כאן, אצל בני האדם, אצל בעלי החיים. יש השגחה על כל דבר שקורה בעולם. זו הסריה השנייה, אומר אבא בלה. והסריה השלישית, לא רק שאני קיים, ולא רק שאני קיים בקרב הארץ, אני קיים בקרב הארץ ויש בכוחי לשדד את מערכות הטבע הרגילים. להפוך את הארבה לחושך וכיסה את עין הארץ. להפוך את היום ללילה שלושה ימים. ולקחת את הבכור שכל המשפחה סומכת עליו. שהוא כמו איזה אבא קטן במשפחה. והוא לא יהיה. זה היסוד, אומר האברבנאל, שרוצים מכות מצרים להעביר לנו. אני השם, אני השם בקרב הארץ, אני השם בקרב הארץ, ואין כמוני בכל הארץ. זו הסריה השלישית של המכות. על פי הדברים הללו, רבותיי, ייתכן שהכבדת לב פרעה היא לא קשורה לפרעה. הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. ואוטומטי האינסטינקט הפשוט מסביר למה. להעניש אותו, להראות לו את מכות מצרים. אולי לא. רבותיי, יכול להיות שפרעה הגיע כבר לסוף המרוץ. עוד שנייה הוא חותך את הסרט. הוא כבר הגיע ליעד, הוא כבר הבין. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. אבל אתם יודעים מה הבעיה? עם ישראל עדיין לא נפל אצלו הסימון. עם ישראל עדיין לא התבשל בדבר הזה. את עם ישראל עדיין, הם עדיין עוד נמצאים עוד אחורה. פרעה כבר הגיע קדימה. הוא עוד שנייה חותר את הסרט, עוד רגע. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מושך אותו אחורה. רגע, רגע, אתה רץ אותו מדי מהר. הסתכל מה קורה אחורה. עם ישראל עדיין לא איתך. אני אכביד את ליבו להביא אותו אחורה. ולהביא אותו באותו מצב של עם ישראל, עד שעם ישראל יתבשל כמו שצריך. לא מאכל בן דורסאי, אנחנו רוצים מאכל מבושל כל צורכו. עד שעם ישראל יהיה כשיר, ויהיה מוכן לצאת ממצרים בתובנה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם ויש לו את כל הכוחות שלו, אז אני אסיים את דבקות מצרים. הקדוש ברוך הוא מכביד את דיבו לא בשבילו. רבותה, הוא לא הנושא, הוא לא השחקן בסרט. מי שמשחק בסרט זה עם ישראל. כמו שראינו, עניין המכות להעביר את עם ישראל את סדרת החינוך הזאת, להיות כנראה, אולי כנראה הוא מתקדם קדימה יותר מדי מהר, וזה מאוד מובן למה, כי הוא חוטף, הוא קלט טוב את המצב. אבל מה קורה עם עם ישראל? הם עדיין מאחורה. אז לכן אני אעצור את פרעו כדי שיגיעו עם ישראל ליד בזמן הנכון. על פי זה רבותיי, אף לב אפל, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למה אני מכפיד את ליבו? בשביל עם ישראל. זה לפתוח קצת את הלב, להבין קצת מה העניין הזה של הכבדת הלב של הפרשה שלה. יש בפרשה איזה נושא שעל פניו הוא נראה שולי, הוא נראה צדדי. הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל ערב היציאה ממצרים ללכת ולבקש מהאומה המצרית כלים. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. הגמרא במסכת ברכות מביאה לדבר הזה משל מיוחד. מה המשל? הגמרא אומרת, משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים. והיו אומרים לו בני אדם, מוציאין אותך מחר מבית האסורים. וואו, הוא נימוק שם בתוך בית הכלא, ונותנים לך על זה ממון הרבה. אומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום, ואני מבקש מכם דבר. בוטה, 210 שנים, הנכד והאבא והסבא והסבא רבא, דור אחר דור, הם מורשים לעצמם מורשת של עבדות. ומה של הקדוש ברוך הוא להגיד להם עבר היציאה? ערב יציאה ממצרים, לכו! ותשאילו כלים, כלי כסף, כלי זהב, שמלות. רבותיי, הדבר הזה הוא פלא פלאים. ואם זה לא מספיק שאלה, רבותיי, לדעתי יש שאלה יותר חזקה. רבותיי, עוד במעמד הסנה, לא תאמינו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה רבנו ואומר לו, איך תגאל את עם ישראל? אתה יודע מה הוא אומר לו שם? הוא אומר לו, שמע, אתה יודע, שיצאו ממצרים, ונתן השם את חן העם בעיני מצרים, וגם כי יצאו לעצו הוא ריקם, ושאלה אישה משחת. מה זה כל כך חשוב? מה זה כל כך קריטי עכשיו לדבר על כסף? אנשים נושמים עבדות, חיים עבדות. תן להם חופש! אז אולי נפתח את השאלה ונאמר, למה בכלל הם צריכים להיכנס למצרים? שאולי זו שאלה יותר בסיסית פה. למה בכלל המשרה צריך למצרים? כתוב בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרחה בארץ תולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחרי שיעבדו 400 שנה, אני אפלק אותם. מתי שהם יצאו, הם יצאו ברכוש גדול. ופה האדם עומד משתומם. איך אנחנו אומרים? לא מדובשך? לא מדובשך. אל תעביד אותי, ואל תעניש אותי, ואל תן לי בסוף שכר. כתוב בפסוק, 400 שנה הם יעבדו, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. מה אני צריך ברכוש הגדול הזה? מה זה מקדם אותי הרכוש הגדול הזה? אל תעביד אותי, ואל תיתן לי שכר. הגמרא מעמידה פה במסכת ברכות את השאלה הזאת, ואומרת ככה. אמרי דבר רבי ינאי, אינה אלא לשון בקשה. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק. מי זה אותו צדיק? רש"י כותב, אברהם אבינו, שלא יבוא אברהם אבינו ויגיד לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, ועבדו ועינו אותם, קיימת בהם, אבל איפה ואחריכן יצאו ברכוש גדול? איפה הכסף? זו גמרא בברכות בדף יוד, רבותיי, פלא פלאי. אברהם אבינו, כן, הוא יבוא אל הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמעניין אותו, הכסף. איפה הכסף? אברהם אבינו, רבותיי, מה קורה פה? זה היינו מצפים, זה היינו חולמים. מישהו מסוגל לכתוב דבר כזה על אברהם אבינו, שיבוא לקדוש ברוך הוא ויתבע ממנו, איפה הכסף שהבטחת? איפה ואחרי ניסו ברכוש גדול? מה קורה פה? יש עוד גמרא מעניינת שמדברת בעניין שאלת הכלים. לא צריכים לקפוץ אולי איזה 1500 דפים קדימה, מברכות קדימה. גמרא מסכת סנהדרין. הגמרא בסנהדרין בדף צד א' עמוד א' מביאה מעשה שבאו המצרים וטענו כנגד עם ישראל. מה הם טענו? הם אמרו, סליחה, אתם שאלתם מאיתנו את הכלים, נכון? איפה הכלים בחזרה? תחזירו את הכלים. אתה פותח את התנך ושאלה אישה משכנתה, מה זה שאלה? שאלה דבר שלו, כי אפשר להחזיר אותו, לא החזרתם. ככה באו אל אלכסנדר מוקדון ושאלו אותו וטבעו מעם ישראל את הממון. אמרו, מה נעשה? אז היה יהודי בשם גביה בן פסיסה. והוא אמר, תשמעו, תשלחו אותי. אני אדם מסכן, שפוף. אני אענה את התשובה. אם התשובה שלי תתקבל, מותר. ואם לא, תגידו את מי שלחנו. שלחנו את אחרון היהודים, האדם הפשוט ביותר. הוא מהווה לנו אינדיקציה לתשובה. הוא הלך וטען כנגדם. הוא אמר, אין בעיה. אתם רוצים שכר עבור מה שלקחנו? אין בעיה, גם אנחנו רוצים שכר. אנחנו עבדנו אצלכם 210 שנים. תכפיל 210 כפול 600 ריבו, כפול שכר מינימום. שיהיה בהצלחה, ניפגש. תעשו הפרש, נתכזז במחיר. כתוב, אחרי שהם שמעו את התשובה הזאת, ברחו כל עוד נפשם בם, וככה נסתיימה התשובה. אבל זה יכול להיות תשובה טובה לאותם הגויים, אבל מה אנחנו נענה לעצמנו? אז ראשית כל, רבותיי, תדעו לכם, המילה שאלה בתנך יש לה פרשנות של לקחת לא בשביל להחזיר. כתוב, עוד מעט אנחנו לקראת פורים, כתוב שאחשוורוש אומר לאסתר, מה בקשתך ומה שאלתך? מה יש לקושיה של רב קיבה איגר? מה זה מה שאלתך? מה זה שאלתך? מה את רוצה? והיא נתן לך, את חצי המלכות. יש במשמעות של המילה שאלה לקחת בלי להחזיר. על פי ההבנה הזאת כל הקושיה יורדת. אנחנו רוצים בעצם מתנה, תנו לנו מתנה, לא על מנת להחזיר. זו דרך אחת להסביר, וממילא כל הקושיות הנופלות. אין פה שאלה מוסרית, איך עם ישראל לקח ולא החזיר. אומר אבן עזרא, ויש מתעוננים ואומרים, כי אבותינו גנבים היו. זו השאלה בעצם. אמרתם שאתם לוקחים, שאתם שואלים, לא החזרתם. לא שמענו בהיסטוריה שעם ישראל החזיר לגויים את מה שהם שאל, מה שהוא שאל. אומר לנו אבן עזרא, יש מתעוננים ואומרים, כי אבותינו היו גנבים. אומר אבן עזרא, אין טעם לשאול למה, כי מי ציווה אותם לקחת? הקדוש ברוך הוא. זה לא מה שהתחיל מהם, זה התחיל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם, לכו ותשאלו אישה מעת שכנתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומר אבן עזרא, כי השם ברא הכל, והוא נתן עושר למי שירצה, ויקחנו מידו ויתננו לאחר. זאת אומרת, זה לא היה בקשה שהתחילה מהעם, אלא בקשה שהתחילה מאת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא להשם הארץ ומלואה, הוא התנהל על פי הממון, על פי ההחלטה שלו. זה תירוץ אחד. תירוץ אחד. תירוץ שני, מה שאמרנו בדברי הגמרא, מתקזזים עבור העבודה שעם ישראל עבד. בר חזקוני רוצה ליישב את השאלה הזאת המוסרית בדרך חדשה. אומר החזקוני, כלכסף וכלי זהב, במקום שהניחו ישראל בתיהם ושדותיהם וכליהם, שלא יכלו לשאת עמהם, שהרי היו להם לישראל נחלות במצרים. יש פסוק שאומר, ויאחזו בה. זאת אומרת, היו לעם ישראל קניינים במצרים. אז מי שיראה בפסוק כתוב, ושאלה אישה, מי שכנתה. מה זה מי שכנתה? מהאישה שהיא גרה בסמוך אליה. אומר לנו החזקוני, הרי אני עוזב את מצרים. ואני מבקש לשאול כלים ממי שגר בצמוד אליי. מה קורה איתי ברגע שאני עוזב? השכן לוקח את הממון שנמצא בצידו. וממילא יוצא שאנחנו מתקזזים לא בשכר העבודה כמו שראינו בגמרא, אלא בשכר השכנות שאנחנו גרים אחד ליד השני. ולכן מדויק, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. רבנו בחיה, הוא אומר את התירוץ שאמרנו. מה התירוץ שאנחנו אמרנו? ששאלה זה לא בכלל, לא לשאול. בקשה, שאלה זה כמו בקשה. לקחת, לא על מנת להחזיר. אבל אם נחזור לשאלה הראשונית שפתחנו בה, מה כל כך חשוב ערב היציאה לבקש את הכסף? מה חשוב במעמד הסנה? כבר לדבר על עניין הכסף. וכי אברהם אבינו, שאלה שלישית, הוא באמת יבוא ויתבע את הכסף מאת הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה אומר דורשני. תן לנו לצאת ממצרים, לצאת לחופשי, לכיוון מתן תורה. מה אתה עכשיו מכניס לנו את עניין הכסף? השאלה הזאת התמודד איתה הרב קוק. והוא אומר, יסוד גדול להבין מה החשיבות הגדולה של עניין הכסף. הוא לא מתייחס לכל השאלות, אבל עיקר הוא מתייחס לתביעה של אברהם אבינו. מה אברהם אבינו רוצה? מה אברהם אבינו יתבע? אומר הרב, עיקר הכוונה העליונה, מה עומד מאחורי הכוונה הזאת של הרכוש? מה רוצים בעצם בבקשת התביעה הזאת של הרכוש? אומר הרב, הייתה כדי לרומם את רוח העם, שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות. מטבע השפלה, הנפש הזאת, שהשתפלה כל כך, אינה מבקשת גדולות. מה היא בעצם רוצה? עכשיו למה הדבר דומה? לאדם שהוא עני, באים אליו לפתח, הוא אומר, תשמע, אתה צריך להיות אידיאליסט. עכשיו, הוא אומר, איזה אידיאלים ואיזה בטיח. אין לי מה לתת לידים שלי, ותראה, סתכל את המקרר, הוא כל עורק. מה אתה מדבר איתי על אידיאלים? מה אתה מדבר איתי שעם ישראל הולך להיות העם שמקדם את כל האנושות, אור לגויים? חביבי, תן לנו עכשיו, תן לנו לשים את הראש, להשתחרר ממצרים. חביבי, זה לא הייעוד שלכם. זה לא התפקיד שלכם. יש לכם תפקיד מרומם. יש לכם תפקיד נשגב. אתם, מה שנקרא, הולכים לקדם את כל האנושות, להוציא אותה מכל השפלות שהיא נמצאת בה. איך אנחנו נרומם את המדרגה הזאת שלה? על ידי הכלי כסף וכלי זהב והשמלות. אנחנו נרים להם את המורל. ניתן להם, מה שנקרא, לעלות מעל הקומה הבסיסית הראשונית, כדי שהם יוכלו לשמוע דברים גדולים, דברים מרוממים. זה המצע. לא שזה התכלית. זה רק המצע שיוכל להוביל את עם ישראל למדרגות הגבוהות שלהם. ולמה דווקא מה אברהם אבינו יתבע? כי אברהם אבינו, זה היה התפקיד שלו בכל העולם. לקדם את כל האנושות, להביא אותה לידיעה שהקדוש ברוך הוא האלוהים. ולכן הוא לא יבוא וידרוש את הכסף בשביל הכסף. הוא ידרוש את הכסף כדי שעם ישראל יוכל להגיע למצב האידיאלי הזה, הגבוה הזה, שיוכל לקדם את כל האנושות קדימה. אבל עם שפל עם נפש שפלה, אין בכוחו לקחת את האנושות ולהגיד אותה, לקחת, למשוך אותה קדימה. כן, מה שאומר ספר הכוזרי. למה הוא לא בא לשאול את עם ישראל בראשונה ושאל אותם אחרונים? הוא אומר, עם כזה מסכן, מה אני צריך לדבר איתו? אין לי מה לפנות אליו בכלל, הוא מה שפלה כזאת. לכן הוא מתחיל עם הפילוסופים, עם הנוצרים, עם האסלאם. בסוף, שהוא לא מצא תשובות, הוא חזר בחזרה לעם ישראל. אומר הרב, הכסף הוא רק הקרש הקפיצה, כדי שנוכל לדבר לעם ישראל ולפנות אליו ולדרוש ממנו את הקומה הגבוהה הזאת שלו, להיות אומה כזאת שכל העולם כולו רואה אותה ומתרומם דרכה. כדי להגיע לאומה כזאת, למדרגה כזאת, אתה חייב שהמצע הראשוני, הכסף והזהב, אנחנו נהיה אחרי זה. ולכן יבוא אברהם אבינו, והוא זה שיתבע וידרוש את הכסף, כדי שיוכל לתבוע מעם ישראל את המדרגה הגבוהה הזאת, של להיות אור לגויים, להיות עם עם ערכים, עם אידיאלים גבוהים לכל האנושות. כן זה, אתה יכול לשבת, כן זה, יש בסוף הפרשה את עניין פטר, מצוות פטר חמור. מה זה פטר חמור? מקרים את החמור ופודים אותו בסה. מה הרעיון שפה מקופל פה? כמובן רש"י כותב שהחמורים היו שותפים ליציאת עם ישראל ממצרים, ויש בהם איזה נקודה של קודש, ולכן זכה החמור שעושים בו מצוות פטר, פטר חמור. אבל גמדון יש ספורנו מיוחד מאוד. אומר הספורנו, החמור הזה שהוא סמל החומר, חמור לשון חומר, אתה צריך לקחת את החומר הזה ולפדות אותו בסה. ישראל הם הסמל הסה, סה פזורה ישראל. אם אתה לוקח את החומר ורותם אותו לטובת הסה, אז כך אתה מקיים את המצווה. אבל אם אתה לא לוקח את החמור ופודה אותו בסה, אז לחומר אין לו משמעות. החומר הזה, אתה עורף אותו. לכן אם לא פודים את החמור בסה, המצווה היא לקחת את החמור הזה ולערוף אותו. כאילו הוא אומר, אין משמעות לחומר אם הוא לא יבוא וישרת את הקודש. אם הוא לא יהווה המצע לקידום הקודש, אין לו משמעות עצמית. ולכן אם לא תפדה וערפתו, אין לו זכות קיום. זה היסוד של עניין שאלת הכלים במצרים, במעמד הסנה. עוד אצל אברהם אבינו, בברית בין הבתרים. ואחריכן יצאו ברכוש גדול, כבר שם נאמר היסוד הזה. וכן כמובן, בערב היציאה, הבקשה הזאת של עניין שאלת הכלים, מה העניינה? אז פיתחנו קצת את העניין הזה של החומר, את העניין הזה של החומר בתוך בסיס ומצע לרוח, בעזרת השם, בשיעור הבא, בעזרת השם, ב-10 ב-10. תודה רבה רב. חלש קצת היום הציבור.